הרב יצחק פנגל. טוב לכולם, שלומכם, אנחנו בחישום מסלול מחדש. השעה 12:13 דקות, פרשת פיקודי. משהו מהלילה הזה, אנחנו בעזרת השם רוצים להתחזק, אנחנו עוד שבוע, אנחנו נהיה בתענית אסתר, מוצא תענית אסתר כבר נהיה. אנחנו ממש מתקרבים לפורים, יהי רצון. שנזכה לה ונהפוך הוא, אנחנו יודעים שראה שמי שיש לו דין עם גוי בחודש אדר, זה הזמן לעשות איתו דין ודברים, אז המלחמה עכשיו לכאורה היא בזמן הנכון. אבל גם הגוי שבתוכנו, מה שנקרא. בתוך כל אחד מאיתנו יש איזשהו, אתה יודע, קצת משהו שמפריע לנו, או איזשהו גוי קטן שבתוכנו שמקרקר ומשגע אותנו לכאן ולכאן. אז זה הזמן לעשות איתו קצת דין ודברים, לפתוח דף חדש, לנסות לראות איך אפשר להתחזק, ואיך נזכה של ונהפוך הוא. לא להתבלבל ממסכות, לא להתבלבל מחיצוניות, להבין שכל אחד מאיתנו יש לו את השליחות שלו. בפרשה של השבוע אנחנו כבר התחלנו שבוע שעבר, אבל בצלאל בן אורי בן חור. בן כמה היה בצלאל? אתם יודעים? בצלאל, בן כמה היה בצלאל? חזל אומרים הוא היה בן 13. בן 13 שהקדוש ברוך הוא ממנה אותו עכשיו לבנות משכן. לבנות משכן, תחשב, זה חתיכת עבודה. זה לא פשוט. וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, לחשוב מחשבות, לעשות בזהב, בכסף, בנחושת. אנחנו צריכים להבין ש לא סתם זוכים למשהו, תדעו לכם, אין סתם בעולם. אתה רואה מישהו שזכה למשהו, הוא עשה משהו, או שהוא או שאבותיו, אין מתנות חינם. וככה חזל אומרים שהפסוק אומר, ראו, ראו, קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. מה זה ראו? כי בכל מה אתה רואה, זה בת קול שמחרזת, אלא, וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ודעת ותבונה וכל מלאכה. זאת אומרת, אם אתה רואה אדם שיש לו כישורים, החשום, החשבות, לעשות בזהב, בכסף, אם אתה רואה בן אדם כזה, תדע לך שהוא מסומן. הוא מסומן משמיים, זאת אומרת, כמו שמביאים שברב סוסל אנטר, שבשמיים לא מחלקים מתנות, משמיים מחלקים משימות. שמעתם? בשמיים לא מחלקים מתנות, אלא מחלקים משימות. אם אתה קיבלת כישרון כלשהו, אם עכשיו בצלאל קיבלת יכולת לעשות כל מיני דברים כאלה ואחרים, זה לא סתם כדי שלא פרנוס, ברוך השם, שהוא יסתדר בחיים, שהוא יהיה כישרוני, אתה יודע, באמת יהיה כישרוני. לא. בשמיים לא מחלקים מתנות, מחלקים משימות. מחלקים כלים כדי למלא אותם בתוכן רצוי. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו, אם יש לך איזשהו כישרון כזה או אחר, אתה צריך לשאול את עצמך, אתה צריך לשאול את עצמך, איך אני יכול עם הכישרון הזה להשאיר מאחוריי עולם טוב יותר? איך אני יכול עם הכישרון שקיבלתי לעשות דברים טובים, לא לבזבז את זה כמשל? זוכר שמעתי את זה מרבי אנקל זגלינסקי זצ"ל. הוא אמר ש היו פעם אחת בתערוכה בפריז, ושם העולם חגג כל מיני מוצרי אומנות כאלה ואחרים, וכל אחד, כל אמן הביא את היצירת אומנות שלו, והייתה תחרות איזה אומן ייקח, איזה מוצג אומנות יעלה לכותרות. ומי שזכה היה איזשהו ארון פלאים כזה. זאת אומרת, היה נגר שיצר ארון פלאים, והוא זה שזכה בפרס הראשון. פשוט, אבל ארון, ארון, תבינו, זה לא נתפס בכלל עם גילופים ופיתוחים, ומגיעות כאלה, ומתהפכות ככה, ונשלפות, וסודיות. בקיצור, הארון הזה תפס תשומת לב ברמות שמעל לכל, והחליטו להכתיר אותו כמוצר השנה, וכמובן מכרו אותו במחירה פומבית, ואספן קנה אותו בהרבה מאוד כסף. אבל לא המספן, איזשהו טייקון כלכלי, באמת קנה אותו, לשים אותו ככה בסלון שלו, בכניסה לבית, ולהתפאר בו. רק מה קורה? גלגל סובב בעולם, תמיד תזכרו את זה. ואתה יודע, מי שהם למעלה לא בכך ימשיך להיות למעלה, ומי שלמטה לא ימשיך בכך להיות למטה. תמיד תבינו, הגלגל מסתובב, לכן אם אתם נמצאים למעלה, אל תשכחו את אלה שלמטה. כי מאוד יכול להיות שבשלב כזה או אחרת הם תחזרו, בסדר, חס ושלום, אבל אתה יודע שפתאום אתה תפגוש את האנשים האלה מקרוב. ואולי אתה תצטער שלא התנהגת אליהם בכבוד, בצורה מכבדת, בצורה טובה. ולכן הנקודה העיקרית עבורנו זה לזכור את הנקודה הזאת, וגם ככה בסיפור שלנו. אותו גביר שקנה את הארון ירד מנכסיו, פשט את הרגל, ופשוט מאוד הגיעו נושים כדי לקחת מה שרק אפשר ולנסות להחזיר את כספם. אז אחד מהנושים פשוט לקח את הארון הזה. והארון הזה עבר מיד ליד, ולאט לאט, אתה יודע, רגל אחת נשברה, והפיתוחים נפלו, ובסופו של דבר, אתה יודע, כבר היה בזה יד שתיים למסירה עוד רגע, ורצען אחד, איזשהו סנדלר קנה אותו. שם בפנים כל מיני אורות, כל מיני כלים כאלה. תחשבו, אותם מגירות שהיו מאוד לאכלס כלי זהב וכסף. שם אכלסות, זפת, שעבה, מספריים. עד שיום אחד, אותו אמן, זה שבנה את הארון הזה, הגיע לעיר, ונקרא לו הסנדל, והוא נכנס לסנדלר. הוא נכנס לסנדלר, ולתדהמתו, הוא רואה את הארון. אבל הארון ממש לא נראה כמו שהוא יצר אותו. זאת אומרת, יש זכר, אבל אמא לה, תראה איך הוא נראה. פצוע מפה, פצוע משם, שבור כאן, שבור שם. והאמן פשוט התעלף. כשהעירו אותו, הוא אמר לרצען, אתה יודע מה זה הארון הזה? תקשיב, המגירה הזאת הייתה מיועדת בדיוק לכלי כסף. המגירה הזאת היא לזהב, זה למסמכים חשובים. תראה, אני שקעתי פה שעות, ימים. תראה מה הוא עכשיו, סתם מאחסן מסמרים, חוטי תפירה, כאילו. מה, איך זה קרה? והנמשל עבורנו, יקיריי, שהקדוש ברוך הוא יצר אותנו, יצר את האדם בחוכמה, וברעבו נקבים, נקבים, ברא אותנו מצלם אלוקים. עיניים, אוזניים, פה, רגליים, ידיים, ומה אנחנו עושים עם הארון הזה, מה שנקרא. אז אנחנו צריכים להתחזק, יקיריי, לנצל את כל הכוחות שלנו. איך אנחנו יכולים באמת להועיל לאחרינה, כמו שאמר הגאון מווילנה לתלמידו רב חיים, וולוז'ין. כי אנחנו קיבלנו כלים, מה אנחנו עושים עם הכלים האלה? כך מביא המדרש שאותה אורה שנבראה ביום הראשון, היה האדם הראשון מביט מסוף העולם ועד סופו. אז ראה הקדוש ברוך הוא שהרשעים השתמשו בזה לרעה, עמד וגנזו. זאת אומרת, אותו אור שיכול היה, שאדם הראשון יכל לראות בקצה העולם ועד סופו, אותו אור יכול גם לשמש לרעה. זאת אומרת, כל כלי יכול לשמש גם לזה וגם לזה. אותו ברזל שנועד לקצר חייו של האדם לעתיד לבוא, וחיטטו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות. זאת אומרת, הברזל הזה הוא ביד האדם, מה שהאדם יחליט, זה מה שיהיה. בואו ננסה להבין גם לא רק כלים, גם רגעים בחיים. כל רגע בחיים, תזכרו, הוא פוטנציאל. מה אתם עושים עם הרגע הזה? האם אני מנף את הרגע הזה לעשות אותו מצווה? הנה עכשיו להכין משהו לכבוד שבת, לעזור בבית משהו, ללמוד משהו, תהילים. האם אני מנף את הרגע הזה למשהו חיובי או שחס ושלום, אתה יודע, במקרה הטוב לא עושה איתו כלום. במקרה הפחות טוב אני עושה דברים פחות טובים. כל כלי, כל רגע אפשר לקחת אותו גם לכאן, גם לכאן. גם לארור המן וגם לברוך מרדכי. והרעיון הוא שאנחנו באמת לא, בפורים אנחנו נגיע למצב שעד דלא ידע. שלא נדע להבחין בין ארור המן ברוך מרדכי, זאת אומרת לדעת שזה לא שהוא ודאי. גם מה שנראה לך ארור המן, אפשר להוציא מזה משהו. אבל גם מה שנראה ברוך מרדכי שיכול להטעות אותך, יכול גם אפשר להוציא ממנו משהו. כל דבר הוא פוטנציאל. כל דבר הוא מסכה. אל תתרגש לי מהחיצוניות. אמר לי פעם בן אדם, פנגר, תדע לך נחש. לא משנה כמה הוא משיל את אורו, הוא תמיד נשאר נחש. אז אני, יהודים אין כאלה, אבל אדם צריך להיזהר. צריך להיזהר, וכל אחד מאיתנו צריך להיזהר איך אני יכול באמת להפוך את הפנימיות שלי למשהו חיובי יותר, למשהו ערכי יותר, משהו רוחני יותר. אז אותו בצלאל בן אורי בן חור, שזוכה לבנות את המשכן, והקדוש ברוך הוא ממלא אותו ברוח חוכמה, כאשר הוא ילד בן 13, אבל הוא נבחר. הוא נבחר למה? למה דווקא בצלאל בן אורי בן חור, ומביאים פה את כל השושלת שלו? אתה יודע למה? כי הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה. תקשיבו טוב עכשיו. הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה. אין מצב בעולם שעשיתם מעשה טוב והוא הולך לאיבוד. גם אנחנו לא רואים את זה כרגע, אבל אם אתה רואה את הזורי הזרעים, הם נקלטים בשלב מסוים, הם יצמחו בשלב מסוים, הם יגדלו לעץ בשלב מסוים. אותו דבר ברוחניות, אבל לכאורה מה, היה לנו צד לחשוב שהקדוש ברוך הוא כן יקפח שכר כל בריאה. מה, אנחנו יודעים שאפילו שכר של חמור, נכון? פטר חמור, זכו החמורים ממצרים. הכלב, נבלה לכבת השליחון אותו, שלא לא, יחרץ כלב לשונו, נו, אז בעלי חיים הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכרם. אז בני אדם, כאילו, מה הצד בכלל? לא יודע מה, היה לכם אהבה אמין אחרת שהקדוש ברוך הוא כן יקפח? לא יכול להיות, נכון? נו, אז למה אמרו לנו את זה שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה? אלא אני אגיד לכם משהו אחד, שאם נבין אותו, הכל יכול להשתנות, שימו לב טוב. מביא השלה הקדוש, תורת השם תמימה, כמעט פתי. כל דבר, תקשיבו טוב, שאדם תורח בו, גם אם לא עולה בידו, משלים הקדוש ברוך הוא חפצו, גם אם כעבור דורות. עוד פעם, כל דבר שאדם תורח בו, התורחת, אם זה בבית, אם זה לילדים, אם זה לבעלך, אתה תורח בבית, לאשתך, לעצמך, כל דבר שאדם תורח בו, גם אם לא עולה בידו, אני לא מצליח, אבל הרב, ניסיתי להכניס את הבת הזאת לסמינר הזה, ניסיתי שיתקבל לישיבה הזאת, ניסיתי לחזק מישהו, ניסיתי, לא יודע מה, לא משנה מה. כל דבר שאדם תורח בו, גם אם לא עולה בידו, לא הצלחתי, בסופו של דבר, תכנס את השורה התחתונה, לא הבאתי. משלים הקדוש ברוך הוא חפצו, שימו לב טוב, גם אם כעבור דורות, מה? גם אם כעבור דורות, זאת אומרת, כל מעשה שאתם עושים, בוא נייקר אותו, בוא נמד את הכדאיות לעמוד בניסיון, תקשיב, אם אתה עומד בניסיון, אם אתה עומד בניסיון עכשיו, אם אתם מבליגים, אם אתם מעבירים על המידות, אם אתם עומדים בניסיון כזה או אחר של תאווה כזה או אחרת, עכשיו אתם זורים זרעים לילדים שלכם, אולי לנכדים שלכם, אין מציאות שהקדוש ברוך הוא יקפח שכר כל בריאה, זה חוץ מהשכר שלכם בעולם הרוחני הבא. ואיפה רואים את זה בפרשה שלנו? על זה נאמר ראו. מה זאת אומרת ראו? בוא נתבונן. ואז אומר המדרש, לפי שמסר חור נפשו לקדוש ברוך הוא. אמרנו שזה בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. אז יש לנו שהכל התחיל עם נחשון בן עמינדב, זה שקופץ למים ראשון. ממלך חור קפץ ראשון כדי לעצור את העם מלא לעשות העגל. אומר המדרש, לפי שמסר חור נפשו לקדוש ברוך הוא, שבשעה שביקשו לעשות את העגל, עמד כנגדם וגער בהם. יפה. חור נעמד מול העם. חבר'ה, חלס עם העגל הזה. חלס עם העגל. עמד מול כולם. תחשבו איזה פחד זה. כל העם בהשתלהבות כזאת. עגל! תמיד כל הערב רב שם מסית את כולם, 3,000 איש, זה כמויות ענקיות. תחשבו, ופתאום מגיע בן אדם אחד, חבר'ה, להפסיק עם השטות האלה, זה עבודה זרה. וואי, הוא היה צריך אומץ. אבל ממש אומץ, תחשוב. אם נסתם, אתה יודע, הם היו בלחץ, הם אמרו לו, שבשקט אתה. והוא עומד על שלו, לא מוכן לוותר, גער בהם, עד שומר המדרש, ועמדו עליו והרגוהו. לכאור, תמיד אם הייתי עכשיו עומד מצב, אני מסכן, נבח, תמיד. ניסה, לא הצליח כלום. סתם רצחו אותו, תבין, מה אבא מינה, שהוא יכול להילחם מול 3,000 איש, מול כל עם ישראל שם, שאם הוא היה מוסט מה-3,000, נו, אז מה הסיכוי שלו? אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך אני פורע לך. זאת אומרת, אין דבר כזה, אתה רצית לעשות טוב, לא הצלחת מסיבה כזו או אחרת, אני פורע לך. אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? למלך שמרדו עליו לגיונותיו, הפיכה ממשלתית, עמד שר צבאו ונלחם עמהם, אמר להם, במלך אתם מורדים, במלך אתם מורדים, עמדו עליו והרגוהו. בא המלך ואמר להם, איכן שר הצבא שלי? אמרו לו, הרגו אותו על הגיונות, היה מלחמה. אמר להם המלך, אמר לה, לשר צבא הזה, חייך וחיי, אילו ממון נתת עליי, הייתי פורע לך עכשיו, שנתת נפשך עליי, כל הבנים שיצאו ממך, אני עושה אותם דוקסים ושליטים. אז חור, שנתן נפשו, אומר המדרש, שלא יעשו את העגל והרגו, התמנה בן בנו להקים את המשכן שהיה כפרה על העגל. וזוהי העבודה שלנו, יקיריי, להבין שכל מעשה שאנחנו עושים משפיע ומשפיע לטובה. שיר תחילת ולבן של דוד בן עזה. בוא נשמע, נרגע קצת.
אנשים קטנים בדרך, ארץ אכזבות, מתנגן לו שיר הרס, שבר הנחות. אנשים נופלים בדרך, מרד השקיעות, מתעורר בדיוק בערב. זה יתבהר לאט, יעלה מול עינינו, רגע עוד מעט, שבת באה לקראתנו, תחלת ולבה לא בלטה סמלתנו, בית ומדרש נבנה את חורבותינו. שמש בקצוות, אנשים גדלים בדרך, ארץ חרישות, תלמים זורים בארץ, שפר יגיעות. אנשים מוצאים את הדרך, מרד השקיעות, מתרפק כתפי הארץ.
שבילים בזאת השם את חורבותינו, ואנחנו ממשיכים בזאת השם להתחזק בדברים שלנו, כדי לנסות להבין איך אנחנו יוצאים מה... התקופה הזאת היא יותר חזקים. כי אנחנו אומרת, לא יודעים מה הולך להיות, וכל הזמן לחץ מפה ולחץ משם. וחטופים ירצו שיחזרו הביתה כבר, יחזרו הביתה, תחשבו כמה ימים, 160 יום, זה לא נתפס כבר, זה יותר מדי זמן. אבל בואו נבין שכל מעשה שאנחנו עושים כדי שיחזרו הביתה, לא הולך לאיבוד, ויהיה רצון שבאמת יחזרו זכות זה, אבל ראיתי משהו שבאמת חידש לי משהו שלא ידעתי. אפרופו, שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה, אז שואלה המדרש, אברהם אבינו הרי. אברהם אבינו שבאמת, אתה יודע, זיקה את הרבים בקנה מידה, שהרמב״ם אומר עליו שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו. באמת, היה מזכה את הרבים, עונה שאלות ותשובות. היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירו לדרך האמת. עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בני אברהם. ושתל בליבם האמונה וחיבר בספרים. קיצור, אברהם אבינו היה ממש ארגון זיכוי הרבים של בן אדם אחד. One Ben Ben, אתם משגעים. מה הוא זכה? למה, למה? למה דווקא הוא? למה? נכון שהוא ראה בירה דולקת והוא חיפש. יש פה עוד משהו, אבל שימו לב טוב. אומר המדרש, ולא ידעתי, מדרש בתנא דבי אליהו. אומר כך, על הפסוק, ולא יבושו עמי לעולם. מה זה לעולם? מה זה לעולם? אלא בפשטות, ייתכן ואדם יפעל לכבוד שמיים, ויראה כאילו לא מצליח. לא יודע, לא... אבל, כיוון שלא יבושו עמי לעולם, בסופו של דבר אתה תראה את התוצאות, אומר המדרש, לא גלגל הקדוש ברוך הוא להביא אברהם לעולם, אלא בשכרו של מי? שם בנוח. שנתנבא 400 שנה על כל הארצות שבעולם ולא קיבלו ממנו ובא אברהם בן בנו והשפיע על המונים. שימו לב טוב, שם הבן של נוח הולך ומתנבא 400 שנה. בן אדם נותן בראש, מה שנקרא, לא מבטר, דרשות, מחזק, לא שנה, לא 120 שנה כמו נוח, שגם זה יפה מאוד. תקשיב, הבן אדם 120 שנה מדבר ואף אחד לא מתחזק, זה השם יעזור. פה 400 שנה על כל הארצות שבעולם, אלה המדינה הזאת לא, אולי המדינה היא, לא, המדינה הזאת, לא שום דבר, ולא קיבלו ממנו. איך אפשר ככה? היה, מאיפה הסבלנות? כבוד הרב. איך יכול להיות שהבן אדם עובד, עובד ולא רואה תוצאות? הבחור מנסה ללמוד ולא קולט, אתה מבין? הבחורה מנסה וכל מיני ניסיונות, כל הזמן ניסיונות. בסופו של דבר, בא אברהם אבינו, בן בנו, והשפיע על המונים. שמעתם? אלא בשכרו של שם בן נוח שנתנבא, הוא נתנבא 400 שנה, על כל הארצות שבעולם ולא קיבלו ממנו, אז מגיע הנכד שלו, בא בן בנו, והשפיע על המונים. זאת אומרת, אם האבא עושה השתדלות, אם את עושה השתדלות, ונראה לכם שאף אחד לא מעריך, ונראה שאין שום תוצאות, ונראה שאני לא מבין למה זה קורה דווקא לי, ולמה ככה ולמה אחרת, אין מקרה, רבותיי. הכל מדויק, והכל לא לשאול למה אני, אלא למה לא אני, מה שנקרא, ואני אסביר מה אני אתכוון. בואו נספר לכם סיפור על... טניסאי אמריקאי בשם ארתור רוברט אש. הוא נחשב אחד הטניסאים האגדיים בעולם. הוא למעשה הכהה אור הראשון והיחיד שהפיל להיות המדורג מספר אחד בעולם. אתם מבינים? טניס. הוא זכה בשלושה טורנירים של גרנד סלאם. זה הטורניר מספר אחד. הוא דורג מספר אחד בעולם. אבל... בשנת 1979 למניינם הוא עבר התקף לב. אתה יודע שקראתי את הסיפור הזה, אמרתי, הנה, בבקשה, אתה רואה? שחקן טניס, רזה, לא מעשן, התקף לב, בבקשה, לא תגיד לי בגיל 80. עבר התקף לב בעקבותיו ניתוח מעקפים. טוב. לצערו, אבל זה היה עוד הבעיה הקטנה. אתה מבין, התקף לב, המעקפים, זה עוד הכסף הקטן. למה? כי בזמן שהוא היה צריך, שהוא קיבל עירוי דם, הוא נדבק בווירוס שנקרא HIV. מחלה של מחלת האיידס, וזאת היא מחלה סופנית. וזה עבר עליו בטעות, רחמנא ליצלן, בטעות, באמצעות עירוי דם שקיבל, אתה מבין? אתה תחשוב איזה הרגשה, אימא, עליה, בן אדם, בסדר, נכון, לא היה סופר בריא, אבל כן, הוא הכל בסדר, אז כן, בסדר, כיף, אירוע לבבי, אולי מהלחץ, אולי מהמתח, ותכף נדבר, האם לחץ גורם אירוע לבבי או לא, תכף נדבר על לחץ, בסדר, נראה אם לחץ הוא דבר טוב או דבר לא טוב, נלמד, נקודה מאוד חשובה שיכולה להפוך חיים. אבל מבחינתנו קודם כל בואו נחזור לארתור אש הזה, שהוא חוטף את הדרך עירוי הדם, מקבל את החיידק הקטלני הזה, את הווירוס HIV, ופה הוא מתחיל משקל להיפרד מהעולם. אז אנשים כתבו לו מכל העולם, שלחו לו מכתבים, רפואה שלמה, ברכות כאלה, ברכות אחרות, אבל מכתב אחד נשאר חקוק לדורות. המכתב הזה כתב לו מעריץ שלו, הצטערתי לשמוע על מחלתך. וכאב לי, למה הקדוש ברוך הוא עשה לך את זה? שמעתם? האוהד שלו אומר, למה הקדוש ברוך הוא עשה לך את זה? ואז אותו שחקן עונה לו משהו, לפנים אבל, שימו לב טוב. הוא אומר לו, הוא כותב לו ככה, יש לי את המכתב מצוטט. מיליוני ילדים מתחילים לשחק טניס, הוא כותב. מאות אלפים מהם לא יודעים איך לשחק נכון. אלפים מהם מתחילים להתחרות במדינתם. כ-5,000 מגיעים להתחרות גם בגרנד סלאם, אותם טורנירים חשובים. וכמה מאות אף מגיעים לווימבלדון, שזה בכלל מה שנקרא האולימפוס של הטניס. רק 4 מהם יגיעו לחצי גמר. ו2 לגמר. ורק אחד ינצח. בסדר? מתחילים מיליון כאלה שמתחילים ללמוד. מאות אלפים שלומדים לשחק כמו שצריך. אלפים שמתחרים, 5,000 שמתחרים בעולם. 100 שמגיעים לווימבלדון, ומתוך 100, 4 מגיעים לחצי גמר, 2 לגמר, ואחד מנצח. ואני הוא אותו האחד הזה, הוא כותב לו. שמתוך מיליוני אנשים מסביב לעולם, אני, וכשהחזקתי את הגביע עומד בווימבלדון, שהוא ניצח, אף פעם לא שאלתי את הקדוש ברוך הוא, למה אני? ולכן אין לי שום זכות, אומר, לשאול עכשיו, למה אני, בתקופות הקשות שלי. שמעתם? אז אומרים שפעמים אנחנו שוכחים קצת הקדוש ברוך הוא בתקופות הטובות שלנו. את ההצלחות אנחנו זוקפים לעצמנו, לעבודה קשה, לכישרון, הרב, קיבלתי ייעוץ עסקי, אני... אנחנו מזכרים להתלונן כלפיו או עליו, לקדוש ברוך הוא בתקופות הקשות. הרי איוב כבר אמר, את הטוב נקבל מאת האלוקים ואת הרע לא נקבל. ככה שאל איוב את אשתו. אז רוצים להבין שכל מה שאנחנו עוברים בחיים הוא מדויק. אין מקרה, אין טעות. כל מה שאנחנו עוברים זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעבור ברמה הכי מדויקת והכי נכונה. אבל ברגע שאנחנו מבינים את זה, שיש תכלית לכל דבר, ואני אומר לכם את הנקודה הזאת גם מבינים היום אומות העולם. יש פסיכולוג בשם מרשה לינהן. מרשה לינהן היא בעצם פיתחה שיטה שנקראת ה-DBT. DBT זה Dialectical Behavior Therapy. שיטה, טיפול הדיאלקטי, זה שיטה מאוד ידועה, אני חושבת כחלק סניף של ה-CBT, חלק בגל השלישי של ה-CBT, זה מוגדר. CBT שיטה עברה 3 גלים משנות ה-50, 60, ואז שנות ה-80, שבשנות ה-80 חודרת לעולם האקדמיה המערבית, חודרת או חודר משאבי רוח מהמזרח הרחוק. במזרח הרחוק הם מאוד מתמחים בקבלה, נקרא לזה, לא קבלה חס שלום לאבדיל של חוכמת התורה, אלא פשוט לקבל את המציאות איכשהי. ואז אותה ליניהן אמרה שכאשר אנחנו מתמודדים עם איזושהי בעיה מסוימת, יש לנו 4 אופציות איך אנחנו מתמודדים איתה. ותקשיבו, כן, איך זה גם אנחנו לומדים בסדנאות או בקורסים, איך מיישמים את זה בפועל, אבל כל בעיה שיש לנו בעולם, כל אתגר, יש לנו 4 אפשרויות איך להתמודד עם אותה בעיה. מה עם 4 אפשרויות? אני אגיד לכם. א', לנסות לפתור את הבעיה. ברמה הכי פשוטה, קודם כל בעיה שיש לכם, בואו ננסה לפתור את הבעיה. אם אתם שואלים אותי, ובמידה יש לכם עכשיו עומס של בעיות, התקפה מכל מיני כיוונים, לעשות דבר שנקרא הפרד ומשול. בואו ננסה לקחת פרה, פרה. זה כמו שבלי לחץ, אבל כן, בשלב מסוים צריך להתחיל להכין כבר את הפסח, נכון? ולנקות את הפסח. יש עוד זמן, בואו נעבור את פורים, קודם אחרי זה נדבר. אבל ברעיון העיקרי, עכשיו בית שלם, בלגן. אוקיי, בואו נחליט שאנחנו במקום הבלגן הזה, משליטים סדר, אבל איפה מתחילים? אז אפשר להתחיל בראש ובראשונה באיזשהו ארון מסוים, אני לא יודע מה, חדר מסוים, להתחיל לעשות הפרד ומשול. אז השלב הראשון, בכל בעיה שאנחנו מתמודדים איתה, זה לנסות לפתור אותה. בואו ננסות לראות, לקדם מה שאפשר לקדם, לפתור מה שאפשר לפתור. אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה אומרת אותה, ליניהן, זה פשוט מאוד לשנות את המחשבה שלי לגבי אותה בעיה. בסדר? למצוא נקודות של אור חיוביות בתוך הסיטואציה, או לנסות להבין את המשמעות של הדברים. ופה אני אומר לכם, זה חידוש אדיר, אדיר, אדיר. אתה יודע, זה, רואים שעולם הפסיכולוגיה, כמו עולם המדע האמת, ככל שהוא מתפתח יותר, הוא יותר מתכתב עם התורה. הם יותר מתיישרים כלפינו, ברוך השם, אתה מבין? זה רק להראות לך כמה התורה שלנו האמת, שלא משנה עד כמה הם ילמדו והתפתחו והשתדרגו, בסופו של דבר, אתם רואים שזה מגיע חזרה אלינו. אז היא טוענת כך, שימו לב טוב. אני מצטט לכם מהספר שלה, יש ספר שנקרא קבלה רדיקלית. קבלה רדיקלית, כמונה היא Radical Acceptance. עליכם ראשית לקבל, כתוב, שכל דבר יש לו סיבה. שמעתם? עליכם ראשית לקבל, כאילו מדבר פה איזה רב, לא יודע מה. עליכם ראשית לקבל שכל דבר יש לו סיבה. גם אם אינכם מבינים אותה. וכאשר אתם מקבלים שלכל אירוע קורה בחייכם יש סיבה, אתם עושים דבר הפוך מלומר, למה זה קרה דווקא לי? או הדברים אינם היו אמורים לקרות כפי שקרו. אתה פשוט לומד לקבל את הדברים איך שהם. אתה מבין, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, יקיריי. כי זה יוביל אותנו לעוד שלב, כי אחרי השלב הראשון אמרנו שבוא נשנה משהו, אמרנו השלב השני זה בוא נשנה את המחשבה כלפי הדבר הזה, במידה אני לא יכול לשנות את המציאות, אני יכול לשנות את היחס שלי למציאות, השלב השלישי יהיה פשוט לקבל את המצב. יקיריי, פשוט לקבל את המצב, אני יודע שזה לא נעים, אני יודע שזה לא הכי נוח, המצב שם הוא מבלבל, ושאתה יודע, מפונים מצד אחד, והנשות מילואים מצד שני, והאימהות עם החיילים הסדירים, ועכשיו בכלל הנושא הזה רגיש, שבחורי ישיבות התגייסו, לא התגייסו, אתה יודע, יש מלחמה, צריכים כוח אדם, זה לא פשוט, אנחנו לא יכולים לדעת גם מה עם החיזבאללה, ואם זה יתפתח, וזה צריכים כל אחד, אז מי שלומד תורה ברור שהוא ממלא תפקידו בצורה הטובה ביותר, אבל מי שלא, אני אלכם בינינו כאילו בכל, אל תסתובב אפילו סתם ברחוב. אתה יודע, אתה רואה לפעמים כאילו כמו איזה בן הזמן נמחס שלום, לא, זה בודדים אם בכלל, אבל ברעיון, עכשיו אנשים נלחמים, עכשיו אנשים, אתה יודע, יש אנשים שנמצאים בעזה, או נמצאים בדרך לעזה, או אחרי עזה, ויש כאלה בכל מיני בצפון, אז הקדוש מראה לנו משהו. שגם אנחנו חייבים להתגייס כמה שרק אפשר, וכמו שבצבא יש כל מיני חילות, לא מצפים כל אחד מאיתנו להיות ביחידה קרבית, או בטח לא יחידה מובחרת, אבל מצפים לנו כן תתגייס, בסדר? אז ברעיון זה אותו דבר, לא מצפים להיות המתמיד של הישיבה או הגאון של השיעור, לא, אבל מצפים מכל אחד מאיתנו להתגייס, והכוונה היא אתה נכנס לישיבה, אתה יושב ולומד, כמו שבצבא, סליחה שאני אומר, לא כל החיילים הם חיילים קרביים, ודאי שלא, כן, זה אחד מהעשרה, וגם לא כל החיילים הם מצטיינים, ודאי שלא. אז גם אצלנו, גם אם אתה לא חייל קרבי, מה שנקרא, אם אתה לא באמת אחד הבחורים שמעוטד לקבל סידור מלא, מה שנקרא, אלא אתה אומר, מזנה, אתה לומד פה, לומד שם, אתה משתדל, מעולה, אבל זה השירות שלך. כמו שבצבא יש גם טבחים, ויש גם אפסנאים, וגם, לא יודע מה, כל מיני אנשי מנהלה, שכולם חשובים, כולם ברורים, כולם צדיקים, אין לי בעיה. אז גם אנחנו צריכים להרגיש אותו דבר. יש את אלה שהם באמת היחידות המובחרות, שבאמת הבחורים הבאמת מתמידים, הבחורים הבאמת מבריקים. אבל לא יודע מי בשבם נחשב יותר, אני מחבר רצינות. האם בחור שקיבל כישרונות, והוא בקושי מתאמץ, זה הכל הולך לו חלק, או בחור שקשה לו, אבל בכל זאת מתאמץ. זו העבודה שלנו, יקיריי. כי בסופו של דבר, אני אומר, זה עניין של כוח רצון, ככה לפחות אומר השיר, ובוא נשמע את זה, ואחרי זה אנחנו נתקדם. כוח הרצון.
רצונות ותחושות, רוצה להתקדם, ליצור, לנסות, רוצה לעלות לפסגות, להגיע, לתת מכל הלב, להשפיע. אירועים לא צפויים, דברים משתנים, יש קצת תחושה שהחיים כל כך קשים. מרים את הידיים, חושב להתייאש, רואה את החסר ולא את מה שיש. ויש כל אחד שקורא לך אל תיפול, אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה, כי אם היה רוצה בוודאי היה יכול, הכל זה רק עניין של כוח הרצון. אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה, כי אם היה רוצה בוודאי היה יכול, הכל זה רק עניין של כוח הרצון.
עוברים באדם רצונות ותחושות, רוצה להתקדם, ליצור, לנסות, רוצה לעלות לפסגות, להגיע, לתת מכל הלב, להשפיע. אל תחשוש מנפילה, סמן המטרה, זכור כי בידך מונחת הבחירה. אם אתה שואף, אם אתה רוצה, בכוח הרצון תשיג את שתרצה. ויש כל אחד שקורא לך אל תיפול, אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה, כי אם היה רוצה בוודאי היה יכול, הכל זה רק עניין של כוח הרצון. אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה, כי אם היה רוצה בוודאי היה יכול, הכל זה רק עניין של כוח הרצון. יש אדם שלא רוצה, כי אם היה רוצה בוודאי היה יכול, הכל זה רק עניין של כוח הרצון. אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה, כי אם היה רוצה בוודאי היה יכול. אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה,
כנראה שיש באמת אדם שאין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה, בסדר, לפעמים זה קל לדבר, אוקיי, אבל זה נראה שאני רוצה, אבל אני לא מצליח. מה אני עושה אז? אני נראה לי שאני רוצה ואני לא מצליח הרב, אז אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, אנחנו צריכים לעשות שלנו, והקדוש ברוך הוא עושה את שלו. ויביאו את המשכן אל משה. אומר רש"י שלא היו יכולים, לא יכולים להקימו, לא הצליחו להרים את המשכן, המשכן כבד, יש שם עצי שיטים כבדים, 9 אמות, אורך הקרש, בקיצור, מדובר פה על קרשים, קרשים, כל קרש היה עמה, אתה יודע מה זה עמה? 58 סנטים, על עמה וחצי, בקיצור, זה ממש משקל, משקל, 9 אמות, זה 5 מטר, 22 סנטים, משהו כאילו עוצמתי ביותר, יש אומרים שזה הרי זה מצופה זהב, אז בכלל מדובר פה על משקל של עובי דינר, הזהב היה, לא הצליחו להרים אותו. לא צריכים להרים אותו, זה שוקל טונות. טוב. אבל בכל זאת כתוב, ויקום, ויקים משה את המשכן. אז תחליט, איך הוא עשה את זה? אלא אומרים חז"ל דבר אחד יסודי. שימו לטוב מה קרה. אמנם הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, שהוא תפקידו להקים את המשכן. רש"י אומר שלא היו יכולים להקימו. ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן, הניח לו הקדוש ברוך הוא את הקמתו. תקשיב, אתה לא עשית שום דבר במשכן. בוא, תרים אותו. שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים, שאין כוח בדם לזוקפם, ומשה העמידו. איך זה יכול להיות? אמר משה לקדוש ברוך הוא, איך אפשר הקמתו על ידי בני אדם? איך זה יכול להיות? זה ממש כבד. אמר לו, עסוק אתה בידך, שזה נראה כמקימו, והוא נזקף וקם מאליו. זה מה שנקרא, זה מה שכתוב, הוא קם המשכן. זאת אומרת, הוא קם מאליו. בסופו של דבר, המשכן הוא קם מאליו. זוהי העבודה שלנו להבין דבר אחד. יקיריי, לא מבקשים איתנו מה שאנחנו לא יכולים. אז כל דבר בחיים שלנו זה מדויק. מה שקורה עם אשתך זה מדויק אליך. מה שקורה לך עם בעליך מדויק אליך, עם הילדים, עם ההורים, כל דבר, אין מקרה בעולם. סיפרתי על זה שבוע שעבר, שהיה לי הרצאה עם ג'וליה. ג'וליה היא אמא של רם, אחד החטופים. אמר לי, רם, מה שמחזק אותי זה אני מכניסה לעצמי בראש כל הזמן, הבן שלי לא בידיים של חמאס, הבן שלי, אמרה, הוא בידיים של הקדוש ברוך הוא. אתה מבין? ככה אני מתחזקת, הוא לא בידיים שלהם, הוא בידיים של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו צריכים להבין שאם הקדוש ברוך הוא בצורה מדויקת נותן לנו את הניסיון שלנו, אין מקרה, אין טעות כאן. ולכן, אפרופו במשכן, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, נקרא את המדרש, מדרש רבה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה על עסקי המשכן, הקדוש ברוך הוא מסביר למשה רבנו על המשכן. אמר לפניו, משה רבנו היה פתוח כביכול עם הקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, יכולים עם ישראל לעשותו? תקשיב, זה נראה לי טיק טיק הדבר הזה. זה חתיכת טיק. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אפילו אחד מישראל יכול לעשותו. שמעת? אפילו אחד מישראל יכול לעשותו. שנאמר, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו. אחד מישראל, כל אחד ואחד. זאת אומרת, אתה, כן, אתה, ובוא, דבר אפילו גם אני, אני ממש לא כישרוני בדבר הזה, אבל אז אם מצווים אותנו, היינו מסוגלים, מה? לחטוב עצי שיטים, לקציעתם, לקציעם, זה כאילו לעשות כמו לשייף אותם, לרדד תסי זהב, לחפות בהם את הקרשים, ליצור עדני כסף, להירוג את היריעות, מעשה חושב, ארבעה מינים שזורים בכל חוט שמה, כל חוט כפול שישה, מה זה הדבר הזה? אני לא יודע איך לתפור כפתור, אני מחר, אתה תשחרר. אבל הפסוק אומר, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, המדרש אחד מישראל, הכוונה היא כל אחד ואחד. זה עוצמתי. כל אחד ואחד מאיתנו מסוגלים לבנות את המשכן, כל אחד ואחד מאיתנו יכולים, רק תתחיל. הבא להיטהר מסעין בידו. אבל הרב, אני כבר התחלתי מזמן. אין בעיה, כנראה זה עדיין לא נחשב התחלה. אבל בדרך שלנו צריך מולכין אותו, ובסופו של דבר, אתה רואה, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, למשה רבנו, עסוק אתה בידך, נראה כמקימו, והוא נזקף מאליו. שמרב סור סלנטר מספרים ש... אומר את המשפט הבא, אדם חייב לעשות ולא לפעול. זאת אומרת, אדם חייב לעשות ולא לפעול. התוצאות הן בידיים של הקדוש ברוך הוא. אתה תעשה את ההשתדלות שלך. יפעלו ממרום, מה שנקרא. ככה מספר שם עשה מנלובדוק, שהקים רשת ישיבות, כוללים, תלמודי תורה. הוא אומר, מעולם לא שאלתי האם אני יכול לעשות, אלא האם אני חייב לעשות. אם אני חייב משהו, אני ודאי מסוגל. תכניסו לעצמכם בראש, אם אתה חייב את זה, אתה תהיה מסוגל. זה העבודה שלנו. ופעם אחת, ראש ישיבת נובדוק, התלווה לסבא מנובדוק. ראש ישיבה קורא לו רב יואל ברנצ'יק. הסתובב פעם עם סבא מנובדוק, מלכים ככה ליל ירח. ואז בשלום סבא מנובדוק מסתכל ככה לשמיים. וגם התלמיד שלו מסתכל. אז הצביע סבא לשמיים ואמר בהתרגשות, לעתיד לבוא, יתבעו כל אחד ואחד. מדוע לא העיר לכל העולם כשמש וכצהריים? שמעת? אחרי 120 שאלו כל אחד מאיתנו, מדוע לא העיר לכל העולם כשמש וכצהריים? ואם היינו מבינים את זה, אולי היינו מבינים שבידיים שלנו יכולנו להביא את הגאולה.
עננים מצרים על הערים, שמיים אפורים מבחוץ ומבפנים. רוצה להאמין שיהיה טוב, ויהיה טוב, אני בטוח. אם אין שקרים, אין שאלות, אם אמונה, אין דאגות. אז למה לחכות, למה לחכות, למה? אנחנו עם מתחת לכנפי שכינה. מהזמנים ומזלות, בין מכשולים עוצמם להיות. אבל יש לנו את הכוח המסגולה, אז למה לחכות? בוא נביא את הגאולה. גאולה, לא 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 חולות ומעזרות מתעוררים כי אין ברירה, עונות חולפות בתוך שנייה. ללא שקרים אין שאלות, עם אמונה אין דאגות. אז למה לחכות, למה לחכות, למה? אנחנו עם מתחת לכנפי שכינה. מהזמנים ומזלות, בין מכשולים עוצמן להיות. אבל יש לנו את הכוח המסגולה, נמאס כבר לחכות, בני ביתך כבתחילה. גאולה, לא 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 la 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 la
טוב, גאולה, יקיריי, יהי רצון שהגאולה תגיע. אבל כמה שאנחנו בחודש של ונהפוך הוא, בחודש שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים לאבותינו באים מהם, ויהי רצון שעשינו גם בזמן הזה, אנחנו קצת הולכים לשנות מהרגלנו. יכול להיות שהתוכנית תהיה היום קצרה יותר, אבל אנחנו רוצים לתת לכם הזדמנות לעלות לשידור. אז ככה ש... מה זה לעלות לשידור? בואו, לאט לאט. כל שהשידור, התוכנית היא בשידור חי. אבל אם יש לכם סיפור אישי שלכם, שהייתם רוצים לספר אותו, משהו מחזק, משהו מעודד, משהו של השגחה פרטית, משהו של נס פרטי שקרה לכם, איזו התמודדות מסוימת, תובנה מסוימת, אבל סיפור. אז אנחנו נפתח את הקווים עכשיו, בסדר? ופנחס בינדר שלנו, הטכנאי שלנו, הוא יעמוד מאחורי הקווים, וגם מפיק וגם טכנאי.